אין היה חלק א', עמוד 47 בגמרא, שורה ראשונה, שם מקדי היי יהיו לרצון נמרפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרה דבעינם נממר. כן, כשאני אומר יהיו לרצון נמרפי, יכול להיות שאני מתכוון לדברים שאני אמרתי, יכול להיות שאני מתכוון לדברים שאומר, נכון? יש גם לפני, יש גם אחרי. אז מה? מה? מכדי? מה? מה השאלה? מה שאלתך? מכדי היו לרצון רפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרה ובעינה לממה. כלומר, זה מה שאני רוצה לומר, יהיו לרצון עם רפי שאני עתיד לומר לפניך. מה הטעמה תקינו רבנן לאחר 18 ברכות לימור מעיקרה? כן, למה חכמים תקנו את האמירה של הפסוק הזה אחרי 18 ברכות? מה הכריע אצלם שהפסוק הזה נאמר על מה שהיה ולא על מה שיהיה? אמר רב יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, הועיל ולא אמר עוד דוד אלא לאחר 18 פרשיות. לפיכך תקינו רבנן לאחר 18 ברכות. מה? זה אחרי 18 מזמורי תהילים, דוד אומר יהיו לי רצון נמרפי ויגן לי בלפניך השם צורי וגואלי. איך זה מתחיל? למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה חווי דעת ינוגע ונראה. בסוף זה מסתיים ב יהיו לי רצון נמרפי ויגן לי בלפניך השם צורי וגואלי. אז יש פה שאלה, הנה תמנסרי תשסרי אביין, מה אתה אומר לי אחרי 18? הרי פנינה כבר אמרה לך שזה היה במזמור י' פט, אם כן הוא אמר את זה בסוף 19 פרשיות. אשרי האיש ולמה רק שוגעים חדה פרשתה היא. כלומר הפרק הראשון של ספר תהילים והפרק השני של ספר תהילים הם בעצם פרק אחד במקור. זה אמר רב יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, ויש לזה ראיה, 103 פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתן של רשעים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה. איפה כתוב הפסוק הזה? במזמור ק"ד. הנה 103, 104 אביין, מה אתה אומר לי שהוא אמר את הללויה אחרי 103 פרשיות? הרי זה אחרי 104, אלא שמה מינה. אז זה עוד ראיה לזה שאשרי האיש ולמה רשום חדה פרשתה היא. ולמה זה פרק אחד? זה אמר רבן שמעון גמליאל, אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. שהוא אהב פתח באשרי יכתיב אשרי האיש, זה פרק א', וסיים באשרי יכתיב בסוף פרק ב', אשרי כל חוסה בו. אם כן, פתח באשרי וסיים באשרי, משמע שזה פרק אחד. אז למה באמת המסך? למה חילקו באמת? זה מה שלא ברור. לפי זה יש 147 מזמורים בכלל. יש כמה מזמורים שחולקו יותר מאוחר. אתה יכול לראות בספר ילקוט שמעוני, שהפירוש של הילקוט שמעוני על תהילים הוא מחולק ל-147 פרקי תהילים. כן, מעניין. אגב, מבחינה תיאורטית, מספר היסודות הכימיים שיכולים להיות הוא 147. כן, לא מעשית, מעשית יש לנו הרבה פחות. כן, 106, 107, 108. כן? לא מצליחים לייצר מעבר לזה. אבל באופן תיאורטי ייתכנו 147 קומבינציות. ואחד פעם הביא לי חוברת שהוא כתב, הוא אמר לי, אני רוצה להראות לך איך שהכל כתוב בתורה. הוא הראה לי את ההקבלה בין ה-147 מזמורי תהילים ל-147 היסודות התיאורטיים.
מה זה הר?
לא זוכר. יש לי את החוברת הזאת בבית. אולי בהזדמנות.
זה פרקים א' וב' או היסטוריה?
לא, לא, א' וב'. הוא מחלק את המזמורים לפי החלוקה המקורית.
לא יוצאים.
למה חילקו בין א' לב'? אותה שאלה יכולה להישאל, מדוע הפכו את 18 הברכות ל-19 ברכות? וזה הרי אותו נושא. למה הפכו את 18 ברכות ל-19 ברכות? מפני המינים, נכון? מפני המינים. אז למה חילקו את א' וב'? את א' לשני חלקים, מפני המינים. כי על מה מדבר פרק א'? פרק א' מדבר על היחס, פרק א' מדבר על היחס בין האדם לבורא. כן? בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של פרק א'. ופרק ב', בין האדם למשיח. אז זה יכול להיות טשטוש בין האדם, בין הקדוש ברוך הוא לבין המשיח. הטשטוש הזה מי עשה אותו? המינים. לכן חילקו את הפרק לשניים. ולכן אי אפשר לדבר על הללויה כל זמן שיש מינות בעולם. לכן דווקא בהקשר הזה מוזכר שדוד אמר 103 מזמורים שהם 104, והוא אמר הללויה רק ישירה מפלתם של רשעים. 103 זה גימטריה של עגל.
עגל.
העגל נעשה על ידי אנשים שאמרו עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. משמע שהם הפכו את משה לאלוה. כלומר זאת הנטייה הראשונה, להפוך יהודי לאל. נכון? זה העגל, 103, ולכן רק אחרי 103 פרשיות אמר דוד הללויה, כי ראה מפלתם של רשעים. בסדר?
זה באמת?
מה?
103 זה יכול להיות.
מה אתה אומר?
זה באמת, א' זה באמת אחד.
נכון.
זאת אומרת, המשיח
לא
תדעו, היה
חד
משיח והיה חד
משיח. אני אסביר לך למה זה לא אותו דבר. למה אצלנו זה לא קשור? כי אצלנו הדמות המשיחית היא שקופה, היא מגלה שם שמיים. מה שאין כן אצל הנוצרים, המשיח הוא אישיות שהיא הפועלת את המאורעות.
כן, זה מוצרה.
בדיוק.
כן. מעניין שעגל זה יוצאיר של לג ויוצאיר של גחל.
וגם גדולה עבירה לשמה.
של איפה היא מגדולה?
ראשי תיבות של גדולה עבירה לשמה. נכון? זה נסביר את אהרון. מדוע אהרון עשה את העגל? כי גדולה עבירה לשמה.
של איפה היא מגמד ולחלום, נכון?
לב, לב.
מלך המשיח, המלך.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. טוב, אני מציע עכשיו, אחרי שאמרנו את הדברים העמוקים והיפים האלה, שנקרא את דבריו של רבינו הגדול. כן, בבקשה.
החלוקה של הפרקים זה חלוקה... איפה החלוקה היא חלוקה של... זאת אומרת, חלוקה שלנו?
אם אתה מדבר על פרקי תהילים, זאת חלוקה שלנו. אם אתה מדבר על חלוקת פרקי התורה, זה חלוקה נוצרית.
והתנ"ך?
התנ"ך זה תלוי. אז התנ"ך זה חלק מהתנ"ך, לא התהילים.
נכון, אבל בתהילים זה חלוקה שלנו?
זה חלוקה שלנו. עכשיו לגבי שאר פרקי התנ"ך, בדרך כלל זו חלוקה נוצרית, אם כי לפעמים יש לה יסודות עתיקים, כן? כלומר, הם שמעו מיהודים כמה דברים. אבל למשל בתורה זה ברור שזו חלוקה נוצרית לחלוטין. זאת החלוקה של ירונימוס. אנחנו משתמשים בזה משום שהמדפיס הראשון של התנ"ך, ברומברגי, השתמש בחלוקה הזאת. ובוויכוחים עם הנוצרים היה צורך שנוכל לענות על דבריהם ונוכל להגיד פרק זה פסוק זה. ולכן גם הקורקונדנציות נעשו באופן הזה. כי הקורקונדנציות הראשונות נעשו כדי לענות בוויכוחים לנוצרים.
חלק מהחלוקה שם היא גם חלוקה שבכוון עשו את התרחות.
כן, לפעמים יש כוונה...
במקום אחר כדי לבטל דעות של היהודים.
כן, לפעמים יש כוונה תיאולוגית בדברים האלה. כן? יש כוונה תיאולוגית בחלוקה. טוב. אבל נקרא, אני מציע שנקרא את דבריו של רבנו הגדול. בעמוד קוף קף א'. עשרה, קוף יוצאת, פסקה קוף יוצאת. נכדי, היו לרצון עם רפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרה. זה בעינה נממה. מה הייתה עמת, הקינו רבנה לאחר 18 ברכות. ולאמרו מעיקרה, אמר רבי יהודה ורד רבי שמעון בן פזי, הועיל ולא אמרו דוד, קין לאחר 18 פרשיות וכו'. כן.
באמת
השורה
האחרון, ונשקו בר
תניינה
ותבדו דרך
כפעה
כמעט פה.
אשרק?
באמת
המינים
הנוכרים
הסבירו
את זה.
נכון, נכון, נכון. טוב. כשנבוא לדון אימתי ראוי להתפלל תפילה קצרה על התפילה שתהיה לרצון. אם לפני התפילה או לאחריה. כי אנחנו יהיו לרצון עם רפי. אז אולי כדאי להגיד את זה לפני, אולי כדאי להגיד את זה אחרי. אז יש לנו פנים לכל אחד משני הצדדים. יש יתרון להתפלל תפילה זו לפני התפילה, כי היא תעורר לב האדם שתהיה תפילתו בכוונה רצויה. כי אתה אומר, אתה אומר יהיו לרצון, אז תשתדל באמת שכוונתך תהיה כוונה אמיתית, ואז תתפלל כמו בן אדם. וזו השלמות גדולה, לבד התועלת הנמשכת מהתקבלות התפילה למעלה הבקשה. אבל לעומת זה יש יתרון במה שיאמר אחר כך, אחר התפילה. כי ראוי לשום אל לב, כי תכלית התפילה היא שתוסיף את פירייה בהנהגת האדם, שיהיו טובות וכשרות גם כן אחר תפילתו, מעין מעין או מעין של התרוממות נפשו בתפילתו. כלומר, התפילה יש גם ערך לכך שהיא תפעל אחרי התפילה. כן? כלומר, יש לך, התפללת שחרית כמו שצריך, עד מנחה יש הערה של התפילה הזאת. מה אתה אומר? גם לפני גם אחרי, יותר מדי ערך. מה אתה אומר?
איך התפילה
נהיה לרצון?
אם זה תלוי בקדוש ברוך הוא בלבד, אז ראוי לבקש לפני. אבל אם זה תלוי בי, אז מה אני מבקש
מהקדוש ברוך הוא?
אני
צריך
מה
שצריך לעשות כדי שתהיה לרצון. לא, תעודד אותי, כן? תדחוף אותי להתפלל באופן שיהיה לרצון לפניך. בסדר? את רצונו, נכון. כן, וחוף את יצרי להשתעבד לך. נכון? אומרים את זה ככה בבוקר. נכון. ודברי החבר בכוזרי, שמאור התפילה יגיע הנפש וימשך עד עת תפילה אחרת, שתלך הלוך ויתקדר מעט עד אשר תחדש אורה בתפילה האחרת. כן, איך השיטה של רבי יהודה הלוי בכוזרי, זה במאמר שלישי פסקה, זה שהתפילה היא מין זריקת מרץ. כן? זאת אומרת, זה כמו המזון. אדם אוכל בבוקר, ארוחת בוקר, אחר כך לאט לאט גופו נהיה יותר רעב, עד שמגיע לארוחת צהריים. שוב ממלא, שוב גופו נהיה רעב, עד ארוחת ערב, וכן עד הבוקר. אז זו דבר לגבי התפילות. התפילה מאירה את נפש האדם, והנפש הולכת ומתקדרת עד התפילה הבאה. אז אומר, אם כן, ראוי להתפלל אחר התפילה, שיהיו לרצון הדברים והגיון הלב, שבכלל זה הרצון הוא שיפעלו פעולתם יפה על הנפש גם באותן השעות שהוא נפרד מהתפילה. כן. יש לי קושי על דברייך. אם זה נכון, אז למה אנחנו אומרים השם שפתי תפתח ופי יגיד תפילתך? שגם זה היינו צריכים להימנע מלומר, כי יכול להיות שאחרי שאני אגיד שפתי תפתח כי אגידי לתך יפו נחש ויקרוך על עקבי, ואף על פיכם אני לא נמנע מלומר.
אם אני מטילה את
החלוט
על
הקדוש ברוך הוא,
השם
שפתי
תפתח,
אולי בכל, יהיו לי רצון עם רפי, אני מטיל על הקדוש ברוך הוא.
אני מטילה שהוא יפתח מתי שהוא
רוצה. אז מה אם יהיו לי רצון עם רפי? אז אני סומך עליו שגם כן יפתח לי את פי, לכן זה לא מקובל.
ואחר כך, יהיו לי רצון לא של הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, מה שאני
מוציא
מהפה שלי, שלא יהיה תפילת מצוות אנשים מלומדה, אלא אני זה יהפך לרצוני האמיתי, כמו אתה בפנים ובחוץ, אני אפעל לפי זה באמת, לא רק סתם אביד את זה. טוב, כן. נראה קצת. זה הבדל בין בטריה לבין זרם כללי. נכון, בטריה זה גם כן פועל משהו. כן. על כן יעתה ביותר לומר תפילה זו ביותו מוכן להיפטר מתוך תפילתו ולצאת לעסקיו הנפרדים מרעיוני קודש. אמנם אין לחחד כי יש אפשרות שתפעל התפילה לשעתה על האדם רגשי קודש גבוהים כאלה שאי אפשר לו להתאימה עם הנהגתו. כן, כלומר לפעמים אתה בתפילה עולה למדרגה כזאת שאין שום סיכוי שהמדרגה הזאת תפעל אחר כך בחיים, כי ההפרש בין המעלה שאתה מגיע אליה בזמן התפילה לבין הרדידות של חייך אחרי זה הוא הפרש כל כך גדול שאין סיכוי שזה יעיר בזה. אם כן, היה ראוי להתפלל על הרגשות הללו שהם מקובלים לשעתם, דהיינו לפני התפילה יתפלל שיתרומם בתפילתו למעלה רמה, אבל לא אחרי התפילה. על כן למדנו מדי המרד, לכן יש צדים לכאן וצדדים לשם. על כן למדנו מדאמרה דוד לבטר 18 פרשיות שיותר יש תועלת בהתרוממות התפילה הקרובה למידותיו המעשיות שהן יכולות להתקיים בפועל, וזה יותר עיקרי בתכלית התפילה מהרגשות היותר נעלות שאינם קיים לשעתן, אף על פי שגם הן הטובות ונחמדות הנה. כלומר, יותר חשוב מה שהתפילה עושה לי אחרי התפילה מאשר מה שהיא עושה לי בזמן התפילה. זה בעצם ההכרעה, זה מה שלמדנו מדוד המלך. ועל כן היה דוד, נעים זמירות ישראל, הוא הגבר הוא קם על, דיינו שיש לו קיימה בעלייתו ברגשותיו הנעלים, כי היה משתדל שיהיו מעשיו דומים לרגשותיו הגבוהים בעת תפילתו, תפילת ישרים. וממנו נלמד עיקר תועלת הבא מהשתפכות הנפש לפני קונה בתפילתה, שהיא הדרך הקרובה אל ההנהגה התמידית בחיים, וממילא ילמד האדם לקדש את החיים עד שיהיו קרובים לרגשי הקודש המושכלים בשעות הקדושות של התפילה. מה הוא צריך לפעול באופן כזה שגם בשעה שהוא מוכר עגבניות, או שהוא עובד בבנק, או שהוא עוסק בכל פעילות שלי, האיכות החיים שלו תהיה קרובה לאיכות החיים המושגת בתפילה. יש דבר כזה.
נאום הגבר הוא קמאל או מהפרקי תהילים של
פרקי תהילים? מהפרקי תהילים.
איך לומדים לנאום
הזה? שהוא אמר אחרי 18 ברכות יהיו לי רצון עם ראשי. זאת אומרת שהוא השתדל שתהיה השפעה מתמדת של התפילה על הזמנים שמחוץ לתפילה.
מי אמר?
דוד.
איך לומדים את הרצון הזה מהצירוף של פרקי תהילים?
לא, לא מהצירוף, אלא מזה שהוא אמר את הפסוק הזה אחרי 18 ברכות. בפרק י"ט, את אמרת את זה לפניכם. ה-18 ברכות מכוונים כנגד 18 פרשיות שבתהילים, ובסוף הפרשה 18 שהיא ה-19 הוא אמר יהיו לי רצון.
ונאום הגבר קם על זה הרב קוק לוקח
כסייאטה, נכון, מפרק כ"ג של שמואל ב' בפסוק א'.
מה זה הדרגה הזאת?
יש אנשים שכל חייהם הם תפילה אחת גדולה. כל דבר אצלו זה תפילה. בסדר? זה מדרגה שנובעת מהשפעת התפילה על חיי החולין שלו. מה?
מה אמורים לעשות בתפילה? אני מבין מה אני אמור לעשות בחיים כדי להגשים את זה, אבל מה אני אמור לעשות בתפילה כדי שתשפיע על החיים?
אתה צריך לומר את הפסוק יהיו לרצון עם ראשי בסוף התפילה.
זה לחש.
זה לא לחש, זה לא לחש, זה התכוונות הנפש שלך לזה.
קוראים פעמיים בתפילה.
הביאה שאוסף מאוד תפילה. כן, תפילה כי לא היה נצור. לא, כי אתה בזה כבר יפתה ידי חובת תפילה 18. אתה אומר יהיו לרצון מרפי. רק אתה מוסיף עוד. אתה מוסיף, אתה אומר עוד יהיו לרצון. תוספת. כן.
אני שואל הפוך ממה שהוא שואל כרגע. זאת אומרת, בתפילה אני מבין, אני עומד בפני עצמי, אני מבודד את עצמי באיזשהו שלב, במהלך התפילה לפחות.
כן.
מכל הסובב אותי, ואני מתרכז בטקסט או במחשבות או בכל משהו אחר.
נו.
אבל איך אני עושה את זה במהלך היום-יום? כאשר יש דברים שמרגיזים אותי, ויש דברים שאני בכלל לא מבין, ויש דברים שמחייבים אותי להשיג את המחשבה.
אז זה אתה, כדי לשנות את המהלך החיים, אתה פשוט צריך להמשיך את הרגע של התפילה אל החיים.
איך עושים את זה?
על ידי אמירת יהיו לרצון עם ראשי בסוף התפילה.
אוקיי, אני אומר את זה.
אתה מתפלל על זה.
איך שאני יוצא מבית כנסת, אני חושב ככה, לא חשבתי על זה כל יום, אבל אני חושב כרגע, איך שאני יוצא מבית כנסת, בעצם אני מסב את כל מה שאני חשבתי בבית כנסת.
וואו, זה לא טוב.
אני מפנה את עצמי לבעיות שיש לי עם האוטו, אולי לשמחות שיש לי באותו יום.
זה בסדר, כל הדברים שאתה מתפנה עליהם זה בסדר. זה מותר להתפנות, זה רצוי אפילו שתתפנה, אבל שלא תפנה את מחשבת הדבקות בזמן שאתה מטפל באוטו. איזה אופי, אתה עכשיו דבק בריבונו של עולם, הוא מתקן את עולמו, כי יש חלק מעולמו שלא מושלם, כלומר האוטו שלי, ואותו אני צריך להעלות. זאת עבודת עילוי מתמדת. בסדר? אתה נותן סתירה לילד שלך, מדבר בתקופה שלפני אחות, כן? נתת אז תראה לבן שלך, זה היה מתוך כוונה להעלות את הכל לתיקון העולם, כן? בין היתר הילד הזה שמגיע לו שני פליקים בגלל ש... וכו'.
זה מקד את הפתיש.
מאין הרש. כן. אבל אל תקד את הילד בפתיש. מזה התכוונת, כן. טוב. אשרי האיש ולמה רגשו? פרק א' או פרק ב'? חדה פרשה היא פרשה שלמות האדם היא שיהיה משתדל בשלמות עצמו הפרטית בכל האפשר. אבל עם זה יהיו נגד עיניו, כן שלמותו הפרטית נגמרת כי אם בשלמות הכלל כולו. מה אתה חושב שאתה יכול לטפל רק בעצמך? הטיפול בעצמך תלוי גם בהתחברותך אל תיקון הכלל והצלחתו בהצלחה הלאומית הישראלית, ומזה יעלה להצלחה האנושית בכללה. ויש להישמר שלא תשיאהו או לא תשיאהו תשוקתו להשלמת הכלל למעט בשלמות עצמו במעשים טובים וטובות. זאת אומרת, אני עסקן ציבורי, עוסק כל הזמן בטובת הכלל. לכן אני לא מתפלל, ולכן אני לא דואג לתיקון המידות שלי, ולכן אינני מטפל בין אדם לחברו וכדומה. כן, כי אני עסוק בדברים גדולים. זה אומר הרב, תיזהר, לא צריך שיהיה סתירה. יש להישמר שלא תשיעהו תשוקתו להשלמת הכלל למעט בשלמות עצמו במעשים טובים ובמידות טובות, כי אי אפשר באמת להצליח את הכלל כי מביאות כל אחד מפרטיו שלמים ומוצלחים. ולהידך גיסה, לא יעלה על דעתו שיוכל לעלות על מעלת שלמותו בהיותו בלתי עורג בכל לב לשלמות הכללי והצלחתו. רק בהיקבץ יחד זריזותו בשלמותו, בשלמות הפרטית עם מעייניו לשלמות הכלל והצלחתו, אז יזכה לאושרו האמיתי. על כן, אשרי האיש שהיא כולה מדברת בשלמות הפרטית האישית, ולמה הרגשו שכולה מדברת בעסקי הכלל כולו, חד הפרשתה היא, ובהצמדם יחד, אז תחילתה וסופה אשרי.
נראה
שמבחינת
פרקת הרב פה חזר 3 פעמים על הרעיון שמבחינת מעשית אדם צריך לעשות בשלמותו,
כן.
והרב מסתוקק לשלמות הכלל. העיסוק היום יומי צריך להיות בשלמות שלו, והתשוקה צריכה לכלל. הוא צריך שיהיה מעייניו לכלל, הוא צריך שיהיה לנגד עיניו, ויש באמצע...
יכול להיות. אבל זה לא אומר שהוא לא צריך גם לס. כן, אבל לא מס. בהתחלה. קוף כף א', 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שירה מפלתם של רשעים, ואמר הללויה שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכים נפשי את השם הללויה. שם יה. כן, מה העניין של להגיד הללויה? מה הפריע לו להגיד הללויה לפני כן? כן? נכון? למשל כתוב כל זרע ישראל הללוהו, כן? יש לפעמים הללוהו, זה כתוב לפני כן, אבל לא נאמר הללויה. אז מה זה יה? שם יה הוא מיוחס להנהגת העולם כל זמן שלא בא עדיין לשלימותו, והחסרונות שולטים בו, והרע והרשעה עוד לא אפסו מן הארץ. זה המשמעות של השם יה. כי דברי חז"ל על פסוק יד על כסיה, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם כל זמן שיש רשעה בעולם עד שימחה זרעו של עמלק. ודיו לעולם להשתמש בשתי אותיות. והנה, קשה מאוד לאחד שבחו של הקדוש ברוך הוא עם שמו כל זמן שהעולם מתנהג על פי דרך זה, שיש מקום להרע לפעול, להרע ולעשות חמס עוול. אתה בא להלל את הקדוש ברוך הוא על מה? על עולם חסר? הללו יא, איך אפשר? יא זה מורה שהעולם חסר, נכון? כי אתה לא אומר י' כ' ו' כ', אתה אומר רק י' כ'. נכון.
כן,
שאים
עוד
אינם,
הללויה.
טוב.
רגע,
המהר"ל אומר לגבי הללויה שחיבור שם ושבע, שזה צריך לבוא דווקא על כיסים שהם לא כסדרו של עולם.
לא, זה לא פירוש של אף פוק.
פירוש של אף. זה דווקא, זה משתלב פה עם העובדה שכיסים שהם לא כסדרו של עולם, באים להתמודד עם עולם לא שלם.
אה, יפה. אם תגיד ככה זה בסדר. כי שמו הגדול יתברך הוא קדוש. וישר השם, צורי ולא עוולה תבוא, ופועלו ישר ותמים. והנה, כשאנו מחברים שבחו לשמו השלם, שמורה על ההנהגה העתידה להיות, לעת שיתקן העולם מלכותו ורוח התומה יהיה אז לבער והרשעה כשן תכלה, אז יכירו הכל וידעו הכל, כי ראוי לשבח שבח שלם משמו הגדול. אבל בעולם הזה, לפי ההנהגה הזמנית, שאיננו הרעות, הרעות הגדולות, החרבות בעולם, איך אפשר לחבר השם הגדול עם השבח? שאף על פי שנאמר שרובה של המציאות היא טובה והרע מועט, אבל אין לחבר השם עם השבח. והללויה כבר בירו חז"ל בהרבה פסחים שהוא גדול מכל השבחים, מפני שיש בו שם ושבח בבת אחת. אומנם כל זה הוא רק טרם נישא עין למרחוק ונשכיל לדעת תכלית הדעות הרעות, איך שיותר נעלה ועיקרה היא טובת המציאות להיות הרע נמצא והתבהר בעולם, מהעולם יותר מאילו לא היה נמצא הרע כלל מעולם. מצד האמת, באחרית הימים אנחנו נאמר זה יותר טוב שעברנו דרך הרע מאשר לא לעבור בו, כי אחרי שמהרע צומח כל הטוב אז האור מבהיק הרבה יותר מאשר אם לא היה הרע, שזה היה רק אור, והאור הזה היה תפל. כן? בהשקפה רוממה הזאת יצדק לחבר את השם והשבח גם בשמיה. כלומר, בכלל צריך להגיד הללו השם, אבל להגיד הללו יה זה דבר שבעולם הזה אינני יכול לומר. אבל כשאני אראה במפלתם של רשעים, כלומר שלא יהיה יותר חטא בעולם, אז דווקא אז אני אוכל רטרואקטיבית להסתכל על מה שהיה בעיניים טובות, כן? שמורה על ההנהגה הזמנית שנותנת מקום לרעות להימצא. על כן לא אמר דוד הללויה עד שראה במפלתם של רשעים, והשכיל לדעת כי טובה היא לעולם מציאות הרשעים ומפלתם יותר מאילו לא היו רשעים בעולם כלל. וכן אנו רואים שהרע שבעולם הוא מוכן לתכלית שיקולו טוב, שיקולו טוב. על כן כשראה מפלתם של רשעים אמר הללויה. כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים באשרי. ישנן פרשיות שמדברות רק על חלק עבודה ושלמות ידועה ומסוימת, אבל אינן מקיפות את כל השלמות האנושית. אם כן, אין בהן לומר אשרי בתחילה ובסוף, כי אינן מקיפות את גבול כל העושר כי אם דבר חלקי. אבל כשהקיף בפרשה אחת את כל השלמות כולה, כפרשה זו שהקיף בה שלמות הפרטית והכללית, התחיל באשרי וסיים באשרי. כלומר, האשרי זה כאשר עוסקים בכל ולא בחלק. והנה כבר העירו תוספות שלא מצינו פרשיות אחרות מסיימות ופותחות באשרי. ואולי היה פותח באשרי האיש והיה מתאימו עם תוכן המסמור, וכן היה מסיים באשרי כל חוסה בו או כיוצא בזה. אבל לא קבעו בספר, כי אם היה מסמיכו בעל פה. פרשה ראשונה למד על הכל כולויית. זאת אומרת, התוספות, הרב קוק כאן רוצה למד על קושיית התוספות. התוספות הוא שואלים, מה אתה אומר? כל פרשה שהייתה חביבה פתח באשרי וסיים באשרי. זאת הפרשה היחידה שפותחת באשרי וסיים באשרי. הוא אומר הרב שיכול להיות שדוד המלך כל פעם שהוא היה אומר שירה שחביבה עליו היה מתחיל בפסוק הראשון של פרק א' ומוסיף לה בסוף את הפסוק האחרון של פרק ב', ולא נקבע הדבר הזה בספר תהילים לדורות, אבל ככה היה דוד עצמו נוהג.